שלום וברוכים המצטרפים לתותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. אנחנו בפרק מספר 96 של הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית, מקליטים את הפרק ה-20 בצילה של מלחמת חרבות ברזל, כשעדיין 132 ישראלים וישראליות חטופים בשבי בעזה. אנחנו מקליטים היום את הפרק ממש עם הכניסה של ארסנל לרגעי ההכרעה של העונה הזאת בליגה, כשהקבוצה נכנסת במומנטום חיובי של 4 ניצחונות רצופים לאזור הפוטו פיניש, אבל היא גם יודעת שנכון לעכשיו זהות האלופה שתוכרז בעוד קצת יותר משבוע תלויה בראש ובראשונה בתוצאות שתשיג מנצ'סטר סיטי. לה יש משחק פחות מהתותחנים, ואם סיטי תנצח את 3 המשחקים שעוד נותרו לה, אז גם אם ארסנל תשיג 6 נקודות מתוך 6 אפשרויות במשחקים שלה, זה פשוט לא יספיק והאליפות תישאר במנצ'סטר עם כל הצער. אבל אנחנו לא רוצים להרים ידיים עוד לפני שנשרקה שריקת הסיום של העונה הזאת, ואולי באיזשהו מקום מאוד חבוי בלב של כולנו יש איזושהי תקווה לנס, איזושהי תקווה לבלתי יאומן, כי כבר היו דברים מעולם. אז ננסה לשמור על מימד מסוים של אופטימיות ודריכות היום בפרק, יחד עם חברי הפאנל הקבועים שלנו. אז בואו נציג אותם, ותחילה נגיד שלום לפאנליסט המתקמבק אחרי היעדרות של יותר מחודש בגלל ניתוח. שלום לך וברוכים החוזרים, סנדר זוננברג.
אהלן, מה קורה? איזה כיף לחזור. קודם כל, אני חוזר אחרי רצועה צולבת, אז הייתי בינתיים בקבוצת המילואים של תותחניישן, או האנדר 38, וזהו, שטימבר ילמד ממני, אפשר לחזור גם יותר מוקדם מה שאחרים רוצים, וגם יש תסריט טיפה יותר אופטימי, יורי, אם אנחנו נפסיד את כל שני המשחקים הקרובים, וסיטי יפסידו את 3 המשחקים הקרובים, אנחנו גם אלופים, אז...
אחלה תסריט, קונה את זה עכשיו מבחינתי, מוכן להפסיד עד סוף העונה אם סיטי מפסידה עד סוף העונה את כל המשחקים שלה.
כן, כיף לחזור ויאללה, מקווה מאוד שבעוד פרק או 2 אנחנו ניצל פה.
בהחלט, בהחלט. טוב, בוא נגיד שלום גם לפאנליסט הקבוע השני שלנו, נועם סבן, על הנועם.
אלן יורי, אלן סנדר, כיף להיות פה, זה תמיד מקום שבו רגע אפשר להתנתק, גם לי בתור משתתף קבוע, וגם אני מקווה שלמאזינים שלנו, מכל הסיטואציה המורכבת שאנחנו ככה חיים בה, ובכלל השבועות המורכבים שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם עם יום השואה שעברנו, יום הזיכרון, אז כיף להיות פה ולדבר נטו על הקבוצה שאנחנו כולנו אוהבים ואוהדים.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז חברים, אנחנו ממש פסיעה מקו הסיום של העונה, ואם מסתכלים על המספרים של ארסנל אחרי 36 משחקים, אנחנו רואים שהקבוצה כבשה העונה 88 שערים, שזה למעשה השוואת שיא הכיבושים שלה בעונת פרמייר ליג. היא השיגה 26 ניצחונות, והשוותה בכך את שיא הניצחונות שלה בעונה, בעונת האינווינסיבלס כמובן. היא ספגה הכי מעט שערים מבין כל קבוצות הפרמייר ליג, 4 שחקנים שלה נמצאים עם מעל 15 מעורבויות בשערים העונה. אני מדבר על דקלן רייס, על מרטין אודוגור, קאי הוורץ ובוקאי אסאקה. ועדיין, למרות שנראה שהקבוצה עשתה את כל מה שהיא רק יכלה כדי לקחת העונה הזאת את האליפות מסיטי, העונה הזאת עשויה להסתיים בסופו של דבר בידיים ריקות מבחינתנו. ואני לא יודע אם תסכימו איתי חברים, אבל עצם הידיעה שעשינו כמעט את כל מה שביכולתנו כדי להגיע ליעד הנחשף ועדיין לא הצלחנו בהשגת המטרה, היא אולי הדבר הכי מתסכל מבחינתנו בכל הסיפור הזה, כי סיטי בשלבים הללו של העונה פשוט לא מועדת.
כן, זה מתסכל בטירוף אני יכול להגיד, בתור ככה מישהו שהיה עכשיו באיזושהי חופשה בבית הספר עד ממש השבוע, ממש כל מה שחשבתי עליו זה רק ארסנל בערך בפסח, ואני זוכר שראיתי ככה משחקים של סיטי שהם בדרך כלל שיחקו אחרינו, ואתם יודעים, חיכיתי כל היום ממש למשחק הזה, כאילו זה משחק של ארסנל, עם איזושהי תקווה, ואחרי 10 דקות כבר בכל המשחקים שלהם, גם מול ברייטון, מול נוטינגהאם, זה עוד היה חריג, אבל מהקבוצה האחרונה שהם שיחקו עכשיו אני לא זוכר, פשוט חיביתי את הטלוויזיה אחרי 10 דקות מעצבים. וזה באמת מאוד מאוד מבאס שאתה ככה לא תלוי בעצמך, וזאת כרגע הסיטואציה שלנו, אנחנו באמת לא תלויים בעצמנו כמו שאמרת, ואנחנו צריכים להשלים עם זה. אני אישית חושב שלמרות זה שאנחנו לא תלויים בעצמנו, מה שלא יקרה, אנחנו בעונה באמת ענקית. ואני חייב רגע גם לנסות לפחות ככה לעודד את עצמי, גם למקרה וזה לא ילך למקום שכולנו רוצים, ולהגיד שבאמת אני חושב שארסנל עשו הכל, והם נפלו במקומות שזה באמת מאוד מאוד מבאס אותנו כרגע, אבל במקומות שכל קבוצה אחרת שהיא נורמלית, מה שקרה, שהיא לא רובוט כמו סיטי, גם הייתה נופלת, ואנחנו באמת מתמודדים פה מול מכונה שלא הייתה כדוגמתה בפריימר ליג אף פעם, גם לא בשנים ככה ביריבויות בינינו לבין יונייטד, לא הייתה כזאת קבוצה אף פעם, ומאוד קשה לקחת לקבוצה כזאת, מקבוצה כזאת אליפות, ואנחנו צריכים להיות גאים, לא משנה מה יקרה.
אז אני חושב ש... תראו, מה שלא יהיה, איך שהעונה הזאת לא תסתיים, כישלון זה לא יהיה, גם אם לא ניקח בסוף אליפות. אני רק רוצה להחזיר אתכם רגע לעונת 2021-2022. סיטי זוכה באליפות, ליברפול שנייה, ליברפול עם 92 נקודות. סיטי לוקחת עם נקודה יותר. ארבע עונות לפני זה, 18-19. ליברפול מסיימת עם 97 נקודות, וסיטי עם 98. אז כאילו, נכון, זה המון נקודות להגיע ל-89 נקודות אם נגיע לזה, ולא תמיד זה מספיק. ואני חושב שגם בסופו של דבר, ארסנל עדיין לא במקומות של ליברפול הייתה בשיאה באותה מונות שציינתי, כי אנחנו עדיין קבוצה בבנייה, נכון, אנחנו נראים מעולה, ואנחנו רואים שגם אם זה נגד ביירן שנפלנו, וגם בעמדת החלוץ, שמה לעשות, אין לנו באמת חלוץ, אי אפשר להגיד שיש לנו חלוץ, זה מקומות שאנחנו צריכים להתחזק בהם, אין לנו באמת מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו ב-100%. כל פעם זה איזושהי המצאה אחרת שיש לנו בעמדות האלה. אולי כשטימבר יחזור, אז יהיה לנו שם את הפתרון. אז כן, ארסנל עדיין קבוצה בבנייה. אני חושב ששנה הבאה אנחנו נהיה קבוצה שכבר אין תירוצים ושכל העמדות מכוסות עם כל החיזוקים שצריך. אני מקווה שזה יספיק גם לשנה הזאת.
כן, בהחלט נקווה, ובכל זאת, אם כבר הזכרתי את סיטי, ואם אנחנו רוצים להשאיר איזשהו פתח לאופטימיות, לפני שנדבר על המשחקים של ארסנל, בואו נדבר קצת על מה שמחכה עוד לסיטי. אז למעשה, יש לה שלושה משחקים מול קבוצות לונדוניות, והשאלה היא האם אחת מהשכנות שלנו תועיל בטובה להביא לנו קצת סוכר. אז המשחק הקרוב שסיטי יערך בשבת הקרובה, 11 במאי, בחוץ נגד פולאם, שלושה ימים אחר כך היא תצא למשחק חוץ נוסף מול טוטנהאם הוטספר המתפרקת, ובמשחק הנעילה של העונה היא תארח את וסטהאם יונייטד. אז חברים, אם יש לדעתכם איזשהו סיכוי קטנטן שבאחד משלושת המשחקים הללו תגיע ישועה וסיטי תאבד נקודות, מאיפה לדעתכם היא תגיע?
אז אני חושב שקודם כל נגד פולאם הם לא יאבדו נקודות, גם כי פולאם הגנתית נראית רע מאוד, גם כי פולאם אין לה על מה לשחק, היא לא בסכנת ירידה, לא משחקת על מקום באירופה, אז משם זה לא יבוא. גם לא נגד וסטהאם, כי וסטהאם די איבדה את הסיכוי שלה לעלות לאירופה, ועוד משחקת במחזור האחרון נגד סיטי, כשבטח, זאת אומרת, צלחת האליפות תהיה שם, והם ירצו רק לנצח את המשחק הזה. אז כמובן שהסיכוי היחידי הוא נגד טוטנהאם, אני קורא כל מיני אמירות כאלה ואחרות שטוטנהאם ירצו לתת להם לנצח וכל מיני שיט כזה. אני לא מאמין באמת בדברים האלה. טוטנהאם משחקת בעצמה על מקום באירופה, ואם אני לא טועה גם מקום 50 מוביל העונה למוקדמות ליגת האלופות, אז ככה שבכלל יש להם מה לשחק. אותי מפחיד תסריט אחר. טקו בטוטנהאם, סיטי מפרקת את פולאם, נגיד 4-5-0, סיטי מפרקת את וסטהאם, נגיד גם 5-6-0, וארסנל יוצאת עם ניצחונות של 1-0-1-0, ואופה, אנחנו בשוויון נקודות, וסיטי לוקחת אליפות בגלל הפרש שערים. גם זה תסריט. אז אנחנו צריכים, מה שלא יהיה, לעשות את שלנו במשחקים שלנו, ולא לשחק על תוצאה, אלא לשחק על ניצחון, ואם אפשר כמה שיותר גדול.
אני חושב שבסופו של דבר סיטי לא תאבד נקודות, לצערי. באף משחק, אבל אם רגע אני מנסה טיפה להיות יותר אופטימי, אז דווקא לדעתי המשחק היחידי שבו אולי יש סיכוי שהיא תאבד נקודות זה דווקא במשחק מול פולאם הקרוב, ואני אסביר למה. שם היא בעצם משחקת פעם ראשונה לפנינו, אז כאילו פתאום הלחץ קצת עליה, היא לא יודעת עוד מה התוצאה שלנו, כי אנחנו כאילו משחקים אחרי.
כן, וגם פולם אל תשכח את התוצאות של פולם נגד ארסנל
על
העונה.
ויש גם את העניין הזה, ובנוסף זה גם בבית של פולם, ופולם בבית חזקה השנה, אני ראיתי חוץ מהמשחק שלנו מולם שם, שהיה באמת הכי גרוע שלנו בעונה הזאת by far, עוד כמה קבוצות שמאוד מאוד התקשו שם, ואולי גם יש חסד נאורים ככה ללנו וליוובי ואלווי, אז אני דווקא תולה את התקוות שלי בפולה מכל הלונדוניות, שאר הלונדוניות נראה לי פחות ככה מסמפתות אותנו, טוטנהאם הם באמת, הם במצב הכי ביזיוני שהם היו בו העונה, וזה בדיוק השלב הזה שהם כזה עושים ספרזיות כזאת לכולם, ופשוט פותחים רגליים ומאבדים את זה בצורה שהכי מאפיינת אותם, אז בהם אני ממש לא תולה את התקוות שלי. וווסטאם גם, ראינו את ה... אני ראיתי לפחות את המצב שלהם בתקופה האחרונה, הפסידו עכשיו 5-0 גם לצ'לסי, הם לא נראים כמו קבוצה מחוברת מי יודע מה, כולנו זוכרים גם את התצוגה שלנו שם, אז גם שם בהם אני לא תולה תקוות. אז מה שנשאר זה פולם, וזה גם בגלל זה שהם משחקים לפנינו, זה כרגע התקווה שלי.
טוב, אז מה שנשאר זה רק להתפלל, להתפלל לטוב, ובינתיים אנחנו נתרכז במשימות שלנו, ובפרק הזה אנחנו נזכור וננתח היום את שני הניצחונות שרשמה הקבוצה של מיקל ארטטה בשבועיים האחרונים, בחוץ מול טוטנהאם הוטספר, ובבית על בורנמות, ונערך לשני המשחקים שינהלו את העונה הזאת, בחוץ נגד מנצ'סטר יונייטד, ובבית נגד אברטון. אז בואו נצא לדרך עם הניצחון היוקרתי והחשוב של ארסנל במשחק הדרבי הצפון לונדוני, 3-2 על טוטנהאם הוטספר, ניצחון ששם חותמת לדומיננטיות האדומה לבנה של ארסנל העונה במשחקי הדרבי הלונדוני בכלל, ניצחון באחד האתגרים היותר קשים שהיו לארסנל העונה, ושעדיין משאיר את הקבוצה של מיקל ארטטה בתמונת המאבק על תואר האליפות, משחק של שתי מחציות שונות לחלוטין, מחצית ראשונה מאוד תכליתית של ארסנל שהסתיימה עם יתרון של 3 שערים עם הירידה להפסקה, וזאת למרות שטוטנהאם הייתה זו ששלטה בקרוב ל-78% מהזמן בכדור, ואילו במחצית השנייה ארסנל הייתה עם יתרון קל בשליטה בכדור, אבל היא זו שאיבדה את הראש וספגה 2 שערים לא מחויבי המציאות, שככה הכניסה אותנו, אוהדי ארסנל, ל10 דקות של לחץ עצום, שנראה לי שאתה, סנדר, עד עכשיו עדיין מסדיר את הנשימה ממנו.
כן, חד משמעית. מחצית ראשונה ומחצית שנייה פשוט הפוכות לחלוטין. אני חייב להודות שאני ראיתי את המשחק ככה בדרך, אני כבר לא זוכר איפה אני הייתי, אבל אני הייתי איפשהו ולא הייתי בבית, והייתי כולי מרות...
כן, זה היה חג. כנראה היית בדרך לאנשהו בחג.
כן, והייתי כולי לחוץ, וגם כל שנייה זה מעצבן, אבל כל האתרים הפיראטיים האלה, זה כל שנייה יש לך פרסמות, לא פרסמות, כל שנייה זה נתקע לך וצריך רפרש וזה וזה. ופתאום הייתה התקפה של הארסנל, ונתקע. ואני מרפרש, בום, 1-0, צורח, משתולל וזה וזה, פתאום עוד אחד. ואני חייב להגיד שהמשחק הזה מאוד, מצד אחד, הרגיע אותי, ומצד שני מאוד הלחיץ אותי. לא יכול להיות שקבוצה שמתמודדת לאליפות, היא מצד אחד עושה הכל נכון במחצית אחת, מצד שני עושה הכל לא נכון במחצית השנייה, וזה קצת הזכיר לי את ארסנל של נגיד של סוף העונה הקודמת, או את ארסנל של בכלל של העונות הקודמות, שפתאום אולי הלחץ פתאום גובר ומשתלט על השחקנים, ואני חושב שבקטע הזה הבגרות חייבת לעשות כמה שיותר מוקדם, כי אנחנו לא יכולים באמת לרצות לשאוף למקומות הגבוהים האלה ועדיין לעשות את הטעויות האלה. כמעט איבדנו פה משחק מאוד יקר על שטויות, באמת שעל שטויות, על דברים, כאילו המשחק הזה בכיף היה צריך, הוא היה צריך להסתיים ביותר מ3 שערים, קודם כל לטובתנו, וב0 ספיגות. אנחנו פשוט נתנו להם מתנות, וכמעט הרסנו לעצמנו את הכל, ובסדר, העיקר שידענו לצאת משם עם הניצחון.
כן, ובואו נסתכל רגע על הנתונים הסטטיסטיים של המשחק הזה. מבחינת טוטנהאם, יחסית דומיננטיות על פני ארסנל, מבחינת איומים על השער, 14-10, מבחינת פוזשן, שליטה בכדור, 62% שליטה לטוטנהאם מול 38 בלבד של ארסנל, כמות המסירות 501 מול 286, וגם ב-XG 2.37 לטוטנהאם מול 1.28 של ארסנל. ואני חושב שהמספרים הללו הם דוגמה מצוינת לעבודה הטובה שמיקל ארטטה ושל צוות האימון שלו דווקא, כי כבר לא הפעם הראשונה שאנחנו משחקים בחוץ מול קבוצת טופ 6 ויוצאים עם הנקודות, למרות שמרבית המספרים הסטטיסטיים מראים עליונות של הקבוצה המקומית. אנחנו פשוט רואים איך למרות אותם מספרים, מיקל ארטטה מצליח למצוא את הדרכים לנצח ולמצוא את הכלים להבקיע שערים, והפעם זה שוב היה הכלי של המצבים הנייחים ובדגש על הקרנות. עם סיום המשחק, מאזן כיבוש השערים מקרנות העונה של ארסנל עומד על 16, ובכך היא בעצם השוותה את צי הפרמייר ליג בקטגוריה הזו, שבו מחזיקות ווסט ברומיץ' אלביון ואולדהאם אתלטיק אי שם בעונת 1992-93, ולארסנל יש עכשיו עוד שני מחזורים לנסות ולנפץ את אותו סי, ואני אשמח במיוחד עבור ניקולס יובר אם זה אכן יקרה, כי באמת מגיע לו. ממש רואים את הנגיעות שלו גם בדברים הכי קטנים, אם זה בצוויתות של בן ווייט מול ויקריו, אם זה בחסימות השחקנים שעושה גבריאל מגלש, או אם זה במאבקים על שטח, מה שנקרא תפיסות עמדה מצד טרוסארד. כלומר, כל שחקן יודע מה בדיוק הוא צריך לעשות כדי להעצים את האפקטיביות של כדורי הקרן. אז מעבר לעניין הדומיננטיות במצבים הנייחים ובקרנות, נועם, מה עוד לדעתך הביא את הניצחון במשחק הזה לארסנל?
קודם כל, מה שאני, אם אתם זוכרים, אני דיברתי גם בפרק הקודם בדיוק על העניין הזה שטוטנהאם משחקים עם קו הגנה גם מאוד מאוד גבוה, והם לא משנים את המשחק שלהם עבור אף אחד, מה שנקרא, והם גם הפעם לא שינו, הם עשו את הטעות הזאת והם שיחקו לנו לידיים, ואני אמרתי את זה עוד כבר בפרק הקודם, שאנחנו פשוט צריכים לנצל את זה, וזה בדיוק מה שעשינו, היינו מאוד רגועים, ודווקא במשחק הזה אני חושב שזו הייתה התחבולה הכי גדולה שעשינו, זאת אומרת, נתנו להם להתמסר ולהרגיש מאוד מאוד בטוחים בעצמם, והם כאילו שלטו בקצב המשחק, אבל אנחנו עקצנו בדיוק במקומות שהיינו צריכים לעקוץ. והשערים שכבשנו זה בדיוק השערים שצפיתי שנכבוש מול טוטנהאם אם נכבוש. אז אני רגע חוזר להיות נועם האופטימי, כי בתחילת הפרק באמת הייתי אולי קצת ככה פחות. המשחק הזה היה מבחינתי דווקא, סנדר, אני חייב להגיד, אושר אילאי בשתי המחציות. כי גם במחצית השנייה, בסופו של דבר, מה שבאמת גרם לטעות, זה איזושהי טעות שהיא באמת שהיא לא מחויבת מהמציאות שלנו, שאם הטעות הזאת לא הייתה קורית, אני בטוח שאנחנו גם מסיימים את המשחק ב-5-0. וזה באמת טעות שהיא נורא נורא קריטית בדקות שלה, אבל היא יכולה לקרות בדרבי, והיא יכולה גם לקרות לקבוצה כמו ארסנל, שבוחרת לשחק ככה עם השוער שלה, וזה קורה לקבוצה כזאת שבוחרת לשחק ככה לפחות 3 פעמים בעונה, לדעתי סטטיסטית, אם נסתכל רגע על רוב הקבוצות שמשחקות בסגנון הזה, בליגה ובכלל באירופה. אבל מהרגע שזה קרה, בניגוד לשנה שעברה, אנחנו שמרנו על עצמנו וידענו שאנחנו הולכים לסבול, זאת אומרת, לא אנחנו, השחקנים ידעו שהם הולכים לסבול והם סבלו, והם היו מספיק בוגרים, ובתכלס, טוטנהאם לא הגיעו ליותר מדי מצבים בדקות האלה אחרי הפנדל, זה פשוט היה נורא נורא מלחיץ, אני אישית מה שעשיתי בדקות האלה, שמתי את הטלוויזיה ופשוט, לא יכולתי להסתכל, הלכתי לחדר השני והתהלכתי הלוך חזור ורק חיכיתי לשמוע את שריקת הסיום ומדי פעם קפצתי שוב לראות מה התוצאה כי פשוט לא הצלחתי לעמוד בזה, אבל בניגוד אליי השחקנים היו מאוד מאוד אמיצים והצליחו לעמוד בזה ובאמת זה היה תצוגה מדהימה ואני נהניתי מכל רגע מהמשחק הזה וגם מה שהיה שם עוד זה שהקבוצה הכי טובה במצבים נייחים בליגה פגשה פשוט את הקבוצה הכי גרועה במצבים נייחים בליגה והיה לטוטנהאם אני חושב בערך 15 יום להתכונן למשחק הזה, וכל העולם יודע מה אנחנו עושים במצבים נייחים, וטוטנהאם איכשהו פספסו את זה. אני לא יודע איך, אבל זאת אומרת, ברגע שהם באמת שיחקו לנו לידיים, ונתנו לנו לשלוט ככה במצבים הנייחים, אז הם לא יכולים לצפות לכלום, וגם הגול של סאק היה הגול שהכי כיף לחגוג עליהם. כי הם פשוט שיחקו לנו לידיים, הם שיחקו בטיפשות. ומגיע להם.
כן. כן, אני בהחלט מסכים עם כל מה שאמרת, נועם, ואני חושב שיש עוד נקודה אחת שחשוב לציין כגורם מכוון לניצחון במשחק הזה, וזה השאיפה של ארסנל לאורך לא מעט שלבים במשחק הזה, לבודד את סאקה באחד על אחד מול דייביס. סאקה יותר מהיר ממנו, סאקה יותר טוב ממנו, זה יתרון מובהק של מאץ'אפ ישיר באגף הימני שלנו, ואני חושב שידענו לנצל אותו היטב במשחק הזה, ראינו את סאקה יותר חופשי מבדרך כלל, הוא הצליח לייצר דברים ולהפעיל היטב את החברים שלו, וכמובן גם בשער השני שאתה הזכרת, זה היה בדיוק מה שהיינו צריכים. התקפה מתפרצת מהירה שתבודד את סאקה באחד על אחד, ומשם זה כבר 90% גול. ואם כבר הזכרתי את השער, סנדר, מה תגיד על הבישול שהוביל לשער הזה? מסירת העומק של קאי הוורץ שמסיים עוד משחק עם שער ובישול והופך לשחקן הראשון של ארסנל מאז אלכסי סנצ'ז שרושם 4 משחקי ליגה בעונה אחת שבהם הוא רשם שער ובישול.
אז קודם כל מתחשק לי להגיד לך הסר, כי אני אוכל קצת את הכובע על כל התקופה שהייתי אומר את הדברים שאמרתי על אברץ.
אתה צריך לשיר את השיר שלו, זה, ככה זה יסלח. לשיר את השיר.
זה, אני אגיד לך מה, אני חושב שקאי אברץ באמת מראה איזשהו שינוי, זה לא עכשיו, כן? זה בכלל, מהחצי השני של העונה בעיקר, מראה איזשהו שינוי לחלוטין, וקאי אברץ שונה לחלוטין מה שראינו בתחילת העונה. אז יכול להיות שהזמן, יכול להיות שהיה צריך זמן, אני לא אשקר, עדיין קצת קשה לי לראות את ההתהלכות שלו, ולפעמים הוא קצת כזה אדיש וכאלה, אבל כן, יש פה איזשהו שחקן מבריק, שצריך פשוט את הרגע הזה בשביל להבין מה הוא צריך לעשות, וכשהוא עושה את הדברים נכון, אז אנחנו רואים מה התרומה שלו לקבוצה, ואני חוזר בי עם כל מה שאמרתי, ומקווה שאני לא אצטרך לחזור, שוב.
דיברנו על זה גם לא מעט, שאברץ במהלך השנה, אני זוכר שאמרתי הרבה פעמים שלדעתי הוא שחקן שפשוט של ביטחון, וברגע שהוא מקבל את הביטחון הוא נראה אחרת ונהיה שחקן אחר, ותודה לאל שארטטה ככה חיבק אותו כל העונה, ודעתי גם האוהדים פה גילו בגרות ולא ככה שברו את הכלים, והמציאו עליו את השיר המבריק ההוא, והוא באמת קיבל את הביטחון והוא נראה שונה. אני מסכים איתך סנדר שהוא עדיין לא שחקן המבריק ביותר שיש בארסנל, גם לא הכישרוני ביותר, אבל יש לו, הוא נותן, הוא עושה עבודה קשה למגרש בכל פעם שהוא עולה, והוא צבר ביטחון ככל שהזמן יתקדם. אני עדיין לא חושב שהוא צריך להיות החלוץ הראשון שלנו בעונה הבאה, אבל כשחקן בסגל של ארסנל, בהחלט יש לו מקום נכבד.
כן, ורק כדי להשלים את הסטטיסטיקה של הוורץ, מאז תחילת 2024, הוורץ רשם 13 מעורבויות בשערים ב-11 משחקים של ארסנל. באמת 4 חודשים נפלאים שמהווים חלק מהכושר הנפלא שבו כל הקבוצה שלנו נמצאת בתקופה הזו. וזה בכלל לא מפתיע אותי שהוורץ נבחר לראשונה העונה בסקר החודשי של תותחניישן ושל מועדון אוהדי ארסנל בישראל לשחקן המצטיין של חודש אפריל על ידי התותחנים הישראלים. אז בהחלט מגיע לו מברוק. טוב, אז בואו נעבור עכשיו לניצחון השני שרשמה ארסנל בשבוע האחרון, ואני מדבר כמובן על הניצחון הביתי והחלק 3-0 על בורנמות, ששמר על ארסנל למשך שבוע נוסף בפסגת הטבלה. עוד משחק שארסנל הצליחה לכבוש בו 3 שערים, ובכך להעלות את מאזן הכיבושים שלה ל-51 שערי ליגה מתחילת שנת 2024, שזה כמובן יותר מכל קבוצה אחרת במפעל. שוב הצלחנו לשמור על שער נקי מספיגה, וגם בקטגוריה הזו, ארסנל במקום הראשון במפעל בשנה הקלנדרית הזו עם 8 ספיגות בלבד. צריך לומר שזה היה משחק שבו השחקנים הצליחו לעמוד בלחץ שהיה עליהם בתור הקבוצה הפייבוריטית, ובעצם להשאיר את 3 הנקודות אצלם בבית, והרגשנו את הלחץ שהיה למשל על סאקה בפנדל, ועדיין איכשהו סנדר, למרות שניצחנו במשחק הזה בתוצאה די משכנעת של 3-0, זה הרגיש בשלבים מסוימים קצת נרבי וקצת מתסכל לפחות עבורנו, אוהדי ארסנל.
כן, לקח זמן עד שעלינו ליתרון. המחצית הראשונה הייתה נראית בהתחלה כמו איזשהו מבוא ל-0-0 כזה עם אין סוף מצבים, ותהית על עצמך מתי זה כבר יבוא, וזה היה נראה כאילו לא אמיתי, אמרתי, כל פעם, כל הזדמנות, זה לא נכנס ולא נכנס ולא נכנס, ישבנו עליהם על השאר, אבל כן, בסוף ידענו לבוא ולנצל את את המצבים שלנו ולנצח אותם, וזה גם בסטטיסטיקות, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות של המשחק, ארסנל עם 25 בעיטות לשער, אני לא זוכר מתי היינו בכאלה מספרים, תשעה למסגרת, אז ככה שארסנל באמת הגיע למשחק הזה חדה, ובואו נקווה שזה ימשיך ככה.
כן, והאמת בדומה למשחק מול הספרס, גם במשחק הזה ראינו שתי מחציות שונות. מחצית ראשונה מאוד דומיננטית של ארסנל, היה שלב מסוים במהלך המחצית הראשונה שארסנל החזיקה בו ב-90% מהזמן בכדור, ויצרנו 16 איומים על השער במחצית הזאת, 11 מתוכם במהלך 25 הדקות הראשונות, וכבשנו רק שער אחד בפנדל שספק בכלל אם הגיע לנו. כלומר, היו לנו יותר מדי החמצות ויותר מדי מצבים שהתבזבזו, ובמחצית השנייה בורנמות' נכנסה יותר למשחק, אפילו בשלב מסוים איימה יותר מארסנל על השער, אבל בסופו של דבר דווקא במחצית הזאת כבשנו יותר. ונועה, מי שבעיקר בלעד במחצית הזו וגם נבחר בסופו של דבר לשחקן המצטיין במשחק הוא דקלן רייס.
כן, ולגמרי הגיע לו, וכיף ככה שהוא נתן את ההופעה שהוא נתן שוב, והוא הרגיל אותנו לכל כך הרבה עונה, ודיברנו על בגרות, אז זה באמת בדיוק ההבדל בין העונה לעונה שעברה. אנחנו לא הראשונים שאמרנו את זה פה בפודקאסט, כל אוהדי ארסנל ככה בעולם מדברים על זה, והפרשנים הבכירים, ואני לגמרי חושב שככה באמת זה באמת ההבדל, ואנחנו נמצאים כרגע בנקודה שבה אנחנו נמצאים, שאנחנו עדיין באופציה לאליפות, שני מחזורים לסוף, הרבה בזכות שחקן כמו דקלן רייס, שככה נתן באמת את הבגרות שלו, הוא הביא ואת הכישרון שלו ואת הלחימה שלו לארסנל, וזה משהו שהיה חסר לנו בעונה שעברה. בשלב הזה בעונה שעברה כבר ידענו שהכל גמור, ותארו לעצמכם מה היה קורה אם היה לנו שחקן כמוהו. ומה שבאמת מדהים אצלו גם זה שנגיד הוא החמיץ החמצה שבאמת כל כך לא מתאימה לו במחסית הראשונה, אבל הוא לא נשבר מזה. הוא המשיך לשחק את המשחק שלו, ובמחצית השנייה הוא היה עוד יותר מדהים, וככה גם מבקיע וגם בישל, וזה באמת היה עוד משחק שככה שכיף לראות את דקלן רייס במדים שלנו, וכיף שהוא יהיה איתנו כנראה לעוד כמה שנים טובות, והלוואי שהוא יראה אצלנו את התארים, כי זה באמת מגיע לו.
כן, וברמה הטקטית אני רוצה להתייחס ברשותכם לסיבה לכך שדקלן רייס חזר לפרוח במשחקים האחרונים, ואני חושב שבהרבה מובנים זו תולדה של החזר להרכב של שני שחקנים, תומאס פרטי ושל תומיאסו. אנחנו רואים גם שארטטה שומר על ההרכב שלו משחק שלישי ברציפות, נותן להם את האשראי, מייצר רציפות וכותף מהם את הפירות. צריך לזכור שמדובר בשני שחקנים די פיזיים עם לא מעט אחריות הגנתית, ובפריסת המערך של הארסנל כאשר הכדור נמצא ברגליים שלה, תומיאסו ופרטי בעצם מצוותים כשני פיבוטים, וזה למעשה מייצר עבור דקלן רייס את חופש הפעולה ההתקפי שבו הוא בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. הוא מרגיש מספיק בטוח ומספיק משוחרר כדי לעלות קדימה, וראינו אותו אפילו מתופקד גבוה יותר מהעמדות של אודגור, ובעצם לייצר דברים בהתקפה מבלי לדאוג לכך שהוא חלילה מסכן את הקישור ההגנתי של ארסנל בדלילות. וזה משהו שאולי עלה לו קשה יותר להביא לידי ביטוי כשמאחוריו שיחקו זינצ'נקו ההרפתקן וז'ורג'יניו הלא יציב, ככה שמעבר לתרומה הישירה של פרטי ותומיאסו בעבודה האישית שלהם על המגרש, חשוב גם לראות את הערך המוסף שהם תורמים לפריחה המחודשת הזאת של דקלן רייס, סוג של שחקן בוקס טו בוקס שמייצר גלים על גבי גלים של התקפות, ואפשר היה לראות את זה גם בנתונים הסטטיסטיים שסנדר הזכיר מקודם, מבחינת כמות האיומים לשער של ארסנל, אבל גם במדד ה-XG, בורנמות הייתה עם 0.39 וארסנל הייתה עם מדד של 4.23, וסנדר, אם אני זוכר נכון, זה אחד המדדים הגבוהים ביותר של ארסנל רשמה העונה, לא?
כן, אחד המדדים היותר גבוהים שלנו העונה, אבל תקשיב, גם בורמוט בסופו של דבר הייתה קבוצה שלא ממש היוותה פקטור במשחק הזה, לא, הם די נשארו מאחורה, למרות שהיה להם על מה לשחק, הם מחפשים מקום באירופה, ועדיין עם זאת הגענו לאינסוף מצבים, ואני תרשה לי רק להוסיף שאני ממש מסכים איתך לגבי תומיאסו ופרטי. אני חושב שתומיאסו זה פשוט שחקן שלמד את הדברים שזינצ'נקו ניסה לעשות ולא ממש הצליח, הוא פשוט מיישם אותם בצורה הכי טובה שאפשר. חבל שהוא לא שמאלי ברגל, כי אז זה היה יכול לפתור לנו את בעיית המגן השמאלי, אבל לגמרי, החזרה של שניהם משפרת כל ההרכב ובייחוד את רייס.
כן, ואתה יודע, הזכרת את הקלות הזאת שאנחנו יצרנו את המצבים במשחק הזה, ואני חושב שהקלות הזאת נבעה מכך שהתגברנו בצורה טובה מאוד על הלחץ של בורנמות. צריך לזכור שבמחצית הראשונה של העונה הזאת, בורנמות הייתה אחת מקבוצות הלחץ הטובות בליגה. אם אני לא טועה, הם היו הקבוצה החמישית בטבעה בקטגוריה של כמות מסירות לאיום על השער. כלומר, זו קבוצה שיודעת לתסכל היטב את היריבה שלה, ובמשחק הזה אנחנו הצלחנו להתגבר די בקלות על הלחץ של הקו הקדמי שלהם שכלל את דומיניק סולנקה ואת סקוט, ואני חושב שחלק לא מבוטל מזה נבע מהתפקוד של מרטין אודגור, שאנחנו רואים במשחקים האחרונים יורד יותר ויותר לכיוון קו הבלמים של ארסנל, כדי בעצם להתחיל ולפתח משם את ההתקפות. אודגור יודע לשחרר בצורה מאוד יעילה את הכדור, הוא בעצם מזמין אליו לחץ, ובכך משחרר לשטחים פנויים קדימה את השחקנים שלצידו. וזה בדיוק מה שמאפשר לשחקנים כמו דקלן רייס, כמו תומיאס, או כמו פארטי ובן ווייט, להיכנס לתוך השטחים הללו, ולקבל את הכדורים, ולהמשיך בעצם את המומנטום של בניית ההתקפות שלנו. ונועם, זה עוד מימד חדש של הפלקסיביליטי, של הגמישות הזאת שיש לארטטה להציע עם ההרכב הזה שלנו.
ממש, ממש ככה. אני מסכים קודם כל עם שניכם מאוד מאוד לגבי כל הניתוח שעשיתם עכשיו. ובאמת לגבי אודוגר, זה כאילו, אני חושב שאולי חלק מהאוהדים כרגע חושבים שאולי כמה משחקים האחרונים הם טיפה פחות טובים שלו או משהו כזה, כי נראה שהוא, כי הוא באמת קצת מרגיש שהוא יורד יותר אחורה, אבל הוא באמת עושה כרגע תפקיד שבדיוק בדיוק מתאים לו עם ההרכב הנוכחי, והוא עושה עבודה שככה שהוא לא יכל לעשות אולי קצת לפני זה, והוא פותח לנו את המשחק, והוא חלק מהמכונה מאוד מאוד משומנת שכרגע יש לנו בסגל להציע, וזה באמת עובד מצוין, וכל כך חבל שאנחנו רואים את כל השילוב הזה ואת כל הדינמיקה הזאת בין כל הקישור וההגנה וההתקפה, והחבר'ה שבאמת צריכים לפתוח בארסנל והיו צריכים אולי גם מתחילת העונה, ממש ממש חבל שזה פעם ראשונה, שנייה, שלישית שאנחנו רואים את זה, וזה קורה רק לקראת סוף העונה, כי כרגע אנחנו באמת מבינים את הפוטנציאל העצום שיש שם, ורק תדמיינו באמת ש גם באגף שם של תומיאסו נכנס טימבר מתישהו כדי להתחרות על ההרכב, ומרטינלי שצריך לחזור לכושר, ויש לנו באמת קבוצה שיכולה לרוץ לא רק בשנה הזאת, בשנה הבאה עוד יותר חזק, פלוס עוד קצת תוספות שיהיו שם, וזה אותי זה מאוד מאוד מעודד, ואני באמת באמת ככה מאוד אופטימי לגבי ההמשך, ובאמת היה כיף לראות את זה, וכיף לראות כולם ככה עובדים במקום שלהם, וכיף לראות את הפוטנציאל שיש שם, ועוד לא דיברנו גם על חילופים שיכולים להיות במידה, ובאמת ג'ורג'יניו ככה מעריך את החוזה שלו, אני בעד דווקא כשחקן רוטציה, ויש לנו באמת המון המון אופציות לשחק איתם.
כן, ונקודה אחרונה ברשותכם על המשחק הזה, בכל זאת למרות כל הביקורת וכל האנטי נגדו, דוד ראיה רושם משחק 15 העונה ללא ספיגה בליגה במדי ארסנל, ובכך מבטיח את זכייתו בכפפת הזהב, והופך לשוער הספרדי הראשון שעושה זאת בפרמייר ליג, ולשוער הראשון של ארסנל מאז פטר צ'ך בעונת 2015-2016, שמצליח לזכות בכפפת הזהב, אז ברכות, ואני מניח שסנדר אתה הכנת את נאום הברכה שלך לראיה.
קודם כל אני מאוד מאוד שמח, כי זה שחקן שלנו, וכל שחקן שלנו שיגיע להצלחות אני אהיה שמח, אבל אני שואל שאלה רצינית, ואני לגמרי רציני, אני שואל את עצמי, האם הוא הגיע לכמות הזאת בגלל יכולת, או בגלל קו הגנה? כי אם אני שופט את כל העונה, אני יכול לספור על יד אחת אולי הצלות גדולות שהיו לראיה, ואני יכול על אותה יד גם לספור את הכמות שטויות שהוא עשה, כמו לדוגמה המשחק נגד טוטנהאם שהזכרנו קודם, והיו עוד כמה מקרים. לעומת זאת, אצל רמסדל, אני, נכון, לא היה לו משחק רגל טוב, אבל הייתי יכול לספור כמעט כל משחק שני איזושהי הצלה ענקית. ואפילו העונה באיזה משחק וחצי שהוא שיחק הייתה לו הצלה גדולה. אז אני לא בטוח, כאילו כל הכבוד לו, כן, שוער טוב, אבל אני חושב שזה הרבה בזכות ההגנה ולא בגלל היכולת האישית שלו.
אוקיי, טוב, אתה, זה דיון שהולך ומתמשך, אתה יודע, אני אענה לך ככה באמת בקצרה, כי אני חושב שבכל מה שקשור לעניין השוער ולטיב השוער, אז להסתמך אך ורק על איכות ההצלות או כמות ההצלות, זה ראייה יחסית, בעיניי לפחות, יחסית צרה ולא מקיפה מספיק. אני חושב שדברים ואספקטים מסוימים שראי הטוב בהם, כמו למשל הדומיננטיות העצומה שלו בכדורי הגובה, שהוא בעצם השוער מספר אחת באירופה, או בחמש הליגות הראשונות באירופה, אם אני לא טועה, בכל מה שקשור לדומיננטיות בכדורי גובה ובקרוסים, זה אספקט מאוד מאוד חשוב במשחק הזה של ארסנל. אם אנחנו מסתכלים אפילו גם אחרי הטעות למשל שהוא עשה במשחק נגד טוטנהאם הוטספר, שזה באמת טעות קטסטרופלית ואסור לשוער ברמות כאלה לעשות את הטעות הזאת, אבל נגיד להבדיל מרמסדל שאחרי טעות כזאת היה מדי פעם מאבד את הביטחון שלו לגמרי ואחרי זה ככה עושה עוד טעויות נלוות לאותה טעות גדולה, אז לפחות במקרה הזה של ראיה ראינו בדיוק את ההפך. כלומר, אוקיי, סבבה, טעיתי ואני ממשיך אבל להציג יכולת טובה, ובאמת משם עד סוף המשחק ראיה היה באמת סבבה, היה מאוד מאוד דומיננטי בכדורי הגובה. אז שוב, זה דיון שרק ילך וימשך, אני מניח גם לתוך העונה הבאה, כנראה שראיה יישאר, הוא אמור להישאר שוער של ארסנל, ולהירחש בסופו של דבר בקיץ, אבל אני מניח שאנחנו נראה אותו גם בעונת המבחן הרצינית שלו, שזו בעצם תהיה בעצם העונה הבאה, ושם הוא באמת יצטרך להראות יותר יציבות, ובאמת טעויות מהסוג הזה, כמו שראינו במשחק נגד טוטנהאם, שאנחנו נראה כמה שפחות, אם בכלל להוריד אותם לאפס, ואז אנחנו כמובן נהנה מאחלה של שוער, לפחות לדעתי. בכל אופן חברים, בואו נעבור עכשיו לדבר על מה שמחכה לארסנל בשבוע הקרוב. למעשה אלו הם שני המשחקים האחרונים של העונה, ונתחיל עם מה שאמור להיות המשחק היותר קשה, משחק החוץ מול מנצ'סטר יונייטד, משחק שיערך באצטדיון אולד טראפורד ביום ראשון הקרוב, 12 במאי, החל מהשעה 6:30 בערב שעון ישראל. ושימו לב שהמשחק הזה נופל על ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מה שאומר שלא יהיה שידור למשחק הזה בערוצי הספורט הישראלים, וכמובן גם לא יהיה מפגש אוהדים. ונועם, כמה אכזרי זה שהמשחק הזה נופל במועד כזה ומתנגש איתו דווקא בשנה כל כך קשה וכואבת כאן בישראל.
זה אכזרי, לי אישית, בפן האישי זה אכזרי מאוד, כי אני באמת בפעם הראשונה ממש ממש מתלבט האם לראות או לא, ובאופן אישי ככה זה יום מאוד מאוד מורכב עבורי, וזה באמת באמת נורא נורא מבאס שאני ככה עומד בדילמה הזאת, אבל אם ארסנל ככה יעשו את העבודה גם בלעדיי בתור צופה ישיר, אז אין לי שום בעיה עם זה. זה מאוד אכזרי ככה מבחינת הצופים בישראל, אני בטוח, אבל מה לעשות, בעולם לא מתחשבים בנו, לא רק בזה, בעוד הרבה דברים אחרים. וזה באמת ככה הלוז, אז אני מקווה שארסנל תדע להתנתק, מה שנקרא, ותעשה את העבודה באולד טראפורד.
כמו שצריך, בהחלט. אז בואו באמת נדבר קצת על המשחק. אז מצד אחד ההיסטוריה לא ממש לטובתנו, ארסנל ניצחה רק פעם אחת בשמונת הביקורים הקודמים שלה באצטדיון אולד טראפורד, וזה קרה בכלל בעונת הקורונה כשלא היה שם קהל, והסטטיסטיקה הזאת כוללת גם את השנתיים האחרונות, שאומנם היינו בעונות טובות יותר מאשר יונייטד, ועדיין הפסדנו להם באולד טראפורד. ומצד שני, העונה הנוכחית של מנצ'סטר יונייטד, בדומה מאוד לצ'לסי, היא אולי הכי חלשה והכי מבישה שלה בעידן הפרמייר ליג. נראה שהקבוצה של אריק טן האג שברה עונה כמעט כל סי שפל אפשרי, וזה כולל גם את כמות ההפסדים שלה בליגה העונה, שעומד נכון לעכשיו על 13, שזה סי שלילי למועדון הזה, כשיש לה עוד 3 משחקים עד לסיום העונה, והמספר הזה עוד עשוי לגדול. יחס השערים של מנצ'סטר יונייטד עומד עכשיו על מינוס 3, במשחק שנעל את המחזור האחרון הם הופסו, שפלו והתרסקו בחוץ 4-0 לקריסטל פלאס והידרדרו למקום השמיני בטבלה, ובכלל מרגיש כאילו אריק טן האג עושה הכל העונה כדי שיפטרו אותו. והנה כבר התחילו היום השמועות והדיווחים בתקשורת על חזרתו של ז'וזה מוריניו לתפקיד המנג'ר שם בקיץ הקרוב, ומצד שני דווח גם שביין מינכן רוצה את טן האג כמנג'ר שלה לעונה הבאה, ושהכוכב שלהם ברונו פרננדש עשוי לעזוב בקיץ. בקיצור, כאוס אחד גדול ומתמשך, ואני אומר שלא ייגמר לעולם. אז סנדר, לאור המצב המאוד אגום של מנצ'סטר יונייטד, האם הפעם נוכל סוף סוף לחזור משם עם שלושת הנקודות? כי אם לא עכשיו, אז מתי?
נכון, וזה גם קצת דז'ה וו לעונה הזאת שבה, אם אתם זוכרים, הדביור עם הבישול של פאבריגס.
כן.
כן, אז אני מאוד מקווה שיהיה לנו איזה משהו דומה במשחק הזה. ותשמע, אם לא עכשיו, אז מתי באמת? קודם כל, יונייטד בתקופה נוראית. עדיין איכשהו במקום שמיני, עד לפני איזה שבוע הייתה מקום שישי, שאני לא הבנתי איך זה בכלל עדיין קורה, ואיכשהו עדיין נלחמת אפילו על מקום באירופה, ואפילו ליגת האלופות. אין לי מושג איך זה קורה. אבל עם זאת, הם עשו קצת צרות העונה לכמה מהקבוצות הגדולות. אני מזכיר לכם שליברפול לא צריך לנצח אותה העונה. 0-0 באנפילד, 2-2 באולד טראפורד, פלוס 4-3 בגביע שליברפול הפסיד עליהם. טוטנהאם אפילו יצא שם בטקו 2. אז ככה שיונייטד לפעמים נוטה להתעורר בבית נגד קבוצות גדולות. אני מאוד מקווה שארסנל תעלה למשחק הזה בדיוק כמו נגד טוטנהאם, ותחפש קודם כל לחסל את המשחק הזה כמה שיותר מהר, כי יונייטד זה קבוצה שיש המון התלהבות כל עוד הם לא בספיגה, לא ספגו. אז אתה רואה המון התלהבות וגרנצ'ו וכולם שם משתוללים עם הכדור, וקבוצה מאוד לא צפויה, או שהיא מתרסקת או שהיא פתאום מתעלה על עצמה, אז צריך לתת להם איזושהי מכה כדי שהם רק יישברו מזה ולא יצליחו להתרומם, ואני חושב שזה המפתח. למשחק הזה.
כן, ומעבר לכל הבלגן שם, יש למנצ'סטר יונייטד רשימה מאוד ארוכה של פצועים, שחלק מאוד גדול מהם צפוי להיעדר מהמשחק הקרוב נגד ארסנל. ויקטור לינדלוף, הארי מגווייר, טיילר מלאסיה, ליסנדרו מרטינס, רפאל ורן ומרקוס ראשפורד, כולם פצועים, ויש עוד שלושה שחקנים שבספק, שזה סקוט מקטומני, אנטוני מרסיאל וג'וני אבנס, שהם מתאוששים מפציעות. מרביתם הם שחקני הגנה, וזה באמת לא מפתיע שהם חטפו את הרביעייה הזאת מפלאס, ואגב, זה לא שההתקפה שלהם טובה, רק שמונה קבוצות בליגה כבשו העונה פחות שערים ממנצ'סטר יונייטד. אז נועם, בהתחשב בריבוי החיסורים של מנצ'סטר יונייטד ובמומנטום השלילי שהקבוצה הזאת נמצאת בו, מה הם המפתחות שלך לניצחון במשחק הקרוב?
וואו, אתה קודם כל הפתעת אותי קצת בכמות הפצועים. אני לא חשבתי שזה היה כמות כל כך משמעותית וגדולה עם שחקנים כל כך משמעותיים, וזה בהחלט ככה משפיע, וזה עוד יותר גורם לי להבין שוואו, אם אנחנו לא מנצחים שם, המצב באמת רע ולא תגיע לנו האליפות הזאת. המפתחות לדעתי זה באמת לשחק בדיוק את אותו המשחק ששיחקנו בחוץ נגד טוטנהאם. ראיתי את יונייטד קצת מול ליברפול העונה, ונכון שהיה להם נגיד משחק משוגע שם, והם הצליחו להתעלות על עצמם, אבל המשחק הזה הוא גם, כי ליברפול היא גם קבוצה משוגעת, הוא זז מצד לצד במהירות, וככה הם הלכו על all-out attack, והיו גם ככה מאוד מאוד הפקירו את ההגנה עם קווים ככה גבוהים שהם שלחו קדימה, ואנחנו בהחלט יכולים לשחק את המשחק הזה ולנצל את זה גם ולהיות רגועים, כי באמת קו ההגנה שלנו הוא הכי טוב באנגליה כרגע, ובין הטובים באמת באירופה, וזה לא אמור להפחיד אותנו יותר מדי שהם תוקפים. זאת אומרת, לתת להם לתקוף, לתת להם אולי גם אפילו קצת לשלוט כאילו בכדור, ואז לעשות בדיוק את מה שאנחנו עושים טוב, אבל גם יכול להיות בכלל שעם כמות הפצועים הזאת, שהם באמת אין להם שום דבר למכור, אנחנו יכולים שם לעשות משהו שלא עשינו הרבה מאוד שנים, ואני חושב שזה נטו תלוי באמת במנטליות, ואם רגע ננתק את האולד טראפורד ואת כל מה שזה מביא מאחוריו וכל הסיפורים שבגללם אנחנו לא מצליחים, אנחנו באמת קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהם, הרבה הרבה יותר, ואני מקווה שאנחנו נראה את זה על הדשא, והוכחנו בגרות השנה, וזה באמת יהיה השלב האחרון של להוכיח שהאליפות באמת מגיעה לנו, וכדי שאני באמת יעמוד מאחורי המשפט שלי של עשינו הכל כדי לקחת את האליפות, וזה עדיין חמק מאיתנו, אבל עשינו הכל, אז עשינו הכל הזה, זה must win באולד טראפורד, אחרת זה לא, לא עשינו הכל.
כן. ואני רק אוסיף עוד משהו אחד קטן, אני לא יודע שמתם לב, אבל יונייטד ביחס שערים שלילי.
כן, אמרתי, יחס שערים מינוס שלוש, כן. כן, כן, ציינתי את זה, ציינתי את זה, כן.
אז איבדתי את זה לרגע, אז אני רק חייב להגיד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הפעם האחרונה שהם סיימו עם יחס שלילי, זה היה בעונת 89-90. אז זה למעלה מ-30 שנה, זה משהו שלא קורה.
אחלה עונה עבורנו גם, אז...
נכון.
ונועם, אני בהחלט מסכים עם מה שאמרת, שזה אך ורק עניין מנטלי מבחינת השחקנים של ארסנל, כי כל מה שנשאר ממנצ'סטר יונייטד העונה, זה רק השם. אין להם באמת הרבה מה להציע, אין להם איכות, אין להם עומק, והרבה מאוד מההבלחות שלהם העונה הסתמכו על ביצועים פרסונליים של כמה שחקנים, לכן השחקנים שלנו חייבים להגיע בביטחון מלא למשחק הזה, ופשוט מהדקה הראשונה להכתיב את קצב המשחק, והמפתח הכי חשוב מבחינתי זה להפעיל כמה שיותר את משחק הלחץ הגבוה שלנו, וזה יכול להיות מאוד אפקטיבי מול קבוצה חסרת ביטחון, שההגנה שלה חלקית, שהשחקנים שלה לא מנוסים ובעיקר לא מתואמים, ולא נמצאים גם בכושר משחק, וכמובן גם עם שוער שבינתיים מתברר כסוג של ליצן. אבל מצד שני גם לא לזלזל, צריך לזכור שלא היה לנו כל כך קל במפגש הראשון מול המעונה באצטדיון אמירייטס, עד הדקה השישית של תוספת הזמן התוצאה עמדה על 1-1, ורק אז דקלן רייס השלים את המהפך של ארסנל, ועוד יותר עמוק בתוספת הזמן ז'זוס כבש את השלישי. בכל אופן, זה זמן ככה לאימורים על התוצאה של המשחק הזה, חברים. סנדר, אנחנו נתחיל איתך.
2-0 לארסנל.
אוקיי, נועם, מה האימור שלך?
יאללה, אני אומר שאנחנו עושים שם תוצאה אפילו יותר גבוהה, ויהיה חגיגות 3-0.
אוקיי, האמור שלי, 1-0 לארסנל.
גם טוב.
גם טוב. טוב, בואו נדבר עכשיו על המשחק האחרון בהחלט של העונה הזאת עבור ארסנל, בו תארח באצטדיון אמירייטס את אברטון, וזה יקרה ב-19 במאי, יום ראשון, החל מהשעה 6 בערב שעון ישראל, וארסנל כבר תהיה במשחק הזה עם המדים החדשים שלה לעונת המשחקים הבאה, שעיצובם כבר הודלף בחודש האחרון באמצעי המדיה החברתית. אז סנדר, השאלה הראשונה והמתבקשת היא אליך, בתור אספן חולצות של ארסנל, שיש לו לא מעט ניסיון עיצובי וטעם סגנוני, איך אתה רואה את העיצוב של התלבושת הביתית החדשה? ואני גם אשמח להתייחסות שלך לגבי מדי החוץ שלנו לעונה הבאה.
כן, אז למעשה גם הודלפו כל השלוש.
נכון.
כל השלוש, ו... תשמע, לגבי הבית, היא מאוד הזכירה לי את העונה של 2008-2009, את העיצוב של התקופה עם נאצרי וארשבין, עם בנטנר, אם אני לא טועה. אני דווקא אהבתי את העיצוב של החוצת בית.
אהבתי זה שהסמל הוא בעצם הקנון, וזה כאילו, בחולצת בית זה נחמד דווקא. זה לא היה, זה עד עכשיו היה רק בחולצות חוץ.
נכון, נחמד, אני אישית עדיין מעדיף את הסמל, אבל באופן כללי אני חושב שהעיצוב ממש יפה. אני חייב להודות שאני מזדעזע מהעיצוב של שני החולצות הנוספות. קודם כל השחורה, שזה נראה לי חולצת החוץ, עם האדום ירוק הזה, זה קטסטרופה.
כן, יש פה גם הרבה השוואות ככה שישבו ככה לנבחרת פלסטין וכל מיני דברים כאלה מהנקודת מבט שלנו. אני הבאתי רק שם שזה כאילו מחווה לאיאן רייט ולרוקס, לחולצה הזאת, זה כאילו מה שארסנל ככה הדליפו החוצה. אני גם פחות התחברתי לחולצה אגב.
כן, ולגבי התחלת הזאת שנראית קצת כמו סיטי, לא יודע, לא נראה לי קשור בכלל. אני מקווה ששניהם איכשהו זה טעות, ושעובדים עלינו, שיהיה איזה עיצוב אחר. אבל בינינו, מה זה משנה? יש ככה חליפות, מה זה משנה איזה חולצה?
כן, אני בסך הכל די מסכים עם כל מה שאמרתם. אני חושב שאני מאוד אהבתי דווקא את החולצה הביתית. אני מאוד אוהב שיש בה את השילוב של הכחול. אני תמיד אוהב שהכחול הזה נלקח באיזשהו מקום גם מהלוגו שלנו, כן? שיש בו איזה שהם קווים כחולים בצדדים. וכשזה משולב בתוך החולצה, זה נותן עוד איזשהו צבע, עוד איזושהי חיות לחולצה הזאת. אז בסך הכל אני גם מאוד אהבתי. ומעבר להצגת המדים החדשים במשחק הזה, קראתי גם שהנהלת ארסנל מתכננת לפני המשחק הזה לערוך טקס הוקרה מרגש למלות 20 שנה לזכייה באליפות של האינווינסיבלס, הבלתי מנוצחים, בהשתתפות השחקנים של אותה קבוצה אדירה והמנג'ר שלה, ארסן ונגר, אז אני מניח שזה יהיה ערב מאוד אמוציונלי לכולם.
וואו, זה מטורף יהיה.
כן.
זה יכול להיות סיפור מטורף, באמת.
לגמרי. בכל אופן, המשחק עצמו מול אברטון יערך במסגרת המחזור ה-38 והאחרון בפרמייר ליג, שכל המשחקים של אותו מחזור, כמיטב המסורת, יחלו וישוחקו בדיוק באותה שעה. אז נועם, אנחנו יודעים שזה משחק שבו ארסנל היא פייבוריטית ברורה, אבל אם היא עדיין תישאר ערב מחזור בתמונת הסיכויים המתמטיים לזכות באליפות, סביר להניח שמרבית העיניים והאוזניים של אוהדי ארסנל יהיו על הטרנזיסטורים, על המסכים, על הסמארטפונים, ובערך על כל אמצעי מידע שידווח על ההתרחשויות במשחק המקביל באתיחד, שם מנצ'סטר סיטי תארח את ווסטאם יונייטד, במשחקו האחרון של דיוויד מויס בתפקיד המנג'ר שלה.
כן, אני בטוח לא הולך לראות את המשחק הזה לבד בבית, מה שנקרא, ואני בטוח שאיפה שזה לא יהיה, יהיה גם מסך אחד שמוקדש כולו לסיטי, ואני מקווה שהמסך הזה לא ייסגר אחרי 10 דקות, כמו רוב המשחקים שעד עכשיו ככה צפיתי בהם מול סיטי, של סיטי, ובאמת זה הולך להיות קרב מטורף, זאת אומרת, אנחנו כאוהדים נהיה מושקעים באמת ב... בשני משחקים, ואנחנו נראה לי נסתכל ממש, אולי כדאי שנשים מסך מפוצל בתור אוהדי ארסנל, כדי שככה נוכל לעמוד בזה. מה שבטוח זה שאם באמת זה יהיה מותח וילך עד הסוף, ויסתיים בצורה דרמטית לכאן או לכאן, אני חושב שנצטרך להזמין גם איזשהו כוח של חובש וכאלה לאירוע, כי אני לא אוכל, אני אישית לא אוכל לעבור את זה בחתיכה.
כן, אני כבר מזמין את הדפברילטור הקרוב לביתי.
תזמין.
כן, טוב, חברים, מבחינת אברטון אבל, הסיפור של העונה הזאת כבר הסתיים לפני כשבועיים, אחרי שהקבוצה של שון דייץ' הבטיחה את הישארותה בפרמייר ליג לעונה נוספת, וזאת למרות שזו הייתה עונה ממש ממש לא קלה, כשבין היתר אנחנו זוכרים את הורדת הנקודות שסיכנה אותה ממשית עד לפני קצת יותר מחודש, אבל איכשהו הם התאוששו והצליחו לרשום כמה ניצחונות מאוד יפים בחודש אפריל, כל הניצחון במשחק הדרבי על ליברפול, והניצחונות על היריבות הישירות שלה לתחתית, ברנלי ונוטינגהם פורסט, מה שהביא את אברטון נכון לעכשיו למאזן של 37 נקודות, שזה 11 נקודות מעל לוטון טאון שמתחת לקו האדום, מה שאומר שהשחקנים שלה כבר עם רגל וחצי בחוף הים. בסיבוב הקודם של העונה, ארסנל ניצחה את אברטון בגודיסון פארק, כן, סוף סוף ניצחון שמה בתוצאה של 1-0, משאר בודד של ליאנדרו טורסארד בדקה ה-69. זו קבוצה שמשחקת במערך של 4-4-1-1 עם דומיניק אלברט לוין בתור חלוץ המטרה, ואבדולאי דקורה מאחוריו, אבל יחד עם זאת לא מדובר בקבוצת התקפה חזקה בכלל, בלשון המעטה. רק לשפילד יונייטד האחרונה יש מאזן כיבושים פחות טוב מאברטון העונה, ממוצע של קצת יותר משער אחד בלבד למשחק. אז סנדר, עד כמה אנחנו צריכים, אם בכלל, לפחד מאברטון, ועד כמה לדעתך תהיה למרכיב הלחץ השפעה על השחקנים שלנו במשחק הזה?
אז לגבי שאלה ראשונה, לפחד, אני לא חושב שאנחנו צריכים לפחד או לחשוש מהם, אין להם על מה לשחק. והם לא קבוצה התקפית במיוחד, לא קבוצה שמסכנת יותר מדי, אז ככה שאני לא מפחד מזה בכלל. אני כן מפחד ממרכיב הלחץ, כי ראינו לא מעט פעמים איך ארסנל נכנסת ללחץ ולפאניקה, בטח שבטח שזה במשחק כזה, האחרון של העונה, ש-99% שאנחנו נהיה במצב שזו אנחנו או סיטי לוקחים את האליפות, אז יהיה פה המון 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 לחץ, לא יודע, אותי זה מחזיר קצת לימים של פיבר פיץ', לסרט.
וואו.
למשחק האחרון, לרגע הזה. אני חושב שזה כל עוד ארסנל יהיה במצב הזה.
הלוואי שזה ייגמר ככה, אתה יודע מה.
כן, לגמרי.
כולל החופש, כולל הכל.
והלוואי ופרטי יכניס לגול השני בדקה ה-90, והוא יגיד, תומאס!
זה
יכול להיות אדיר. אבל נועם, בתסריט הפסימי, אם חלילה מאבדים נקודות במשחק נגד מנצ'סטר יונייטד, אז המשחק מול אברטון הופך להיות לפרוטוקול בלבד, ואני מניח שנראה על המגרש הרכב מאוד משני עם שחקני ספסל, כמה צעירים, ובתקווה את מוחמד אלנני במשחק הפרידה שלו מהמועדון.
לא, 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 אני, תודה רבה, שייפרד מהספסל. הוא הרגיז אותי העונה בפן, מה שנקרא, מה שלא קשור לכדורגל, ואני מקווה שהפרידה שלו תהיה בספסל, ואני מקווה שכל התסריט המאוד מאוד שמבאס שאמרת עכשיו לא יקרה בחיים, ושיהיה לנו כל כך הרבה על מה לשחק, ושזה גם, באמת גם ייגמר בסוף הכי הוליוודי שיש, שפרטי באמת יבקיע והשדרן יגיד תומאס בדקה 29, ושארסן ונגר יראה את זה ביציאה, ושזה היה 20 שנה בדיוק ל... כאילו כל הכוכבים מסמנים לרגע הזה, אז אני מקווה שהוא באמת ככה יקרה וזה יהיה אולי בין האירועים המדהימים נראה לי בחיינו בתור אוהדי ארסנל. אז אני באמת מאחל לסיטואציה הזאת. הדבר היחידי שיפריע לי בזה זה שבאמת אם זה יקרה, שזה יקרה עם המדים החדשים ולא עם המדים שהם עשו כאילו לכבוד ה-20 שנה. אבל עזוב אותי להתעסק בקטנות, מצידי שיעלו גם עם המדים השחורים במשחק הזה אם ניקח חליפות.
כן, ואנחנו זוכרים שבשתי העונות האחרונות ארסנל התפוצצה בבית במחזורי הנעילה של העונה, ממש נתנה שם את שירת הברבור שלה. במחזור הנעילה של העונה הקודמת ארסנל הביסה בביתה 5-0 את וולפס, ועונה לפני כן הביסה במחזור הנעילה בבית את אותה אברטון בתוצאה 5-1. ככה שאם תשאלו אותי לגבי האימור שלי לתוצאת המשחק הזה, אני לא אסס לאמר על 5-0 לארסנל בתור תוצאת הסיום, מה שמותיר את שאלת האימור לתוצאת המשחק הזה לכם חברים. אז סנדר, נתחיל איתך.
אני אומר 3-0 לארסנל.
אוקיי, נועם.
לקח לי את האימור, אז אני אעלה ב-1-4-0, וה-1 הזה הוא בדיוק מה שיספיק לאליפות. סתם, לא יודע. אבל 4-0, יאללה.
יאללה, אמן, 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 אמן. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה. זמן לתזכורות.
נכון, נכון. אז אתם בהחלט ככה יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. הפודקאסט שלנו, תותחני שן, תחת מועדון האוהדים של ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, יוטיוב, מה שאתם רק ככה רוצים. לחצו עוקב וככה תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו, ונשמח מאוד ככה אם תגיבו ותשאירו את תגובתכם לפרק בפייסבוק ובכל פלטפורמה שבה אתם מאזינים, וככה נוכל ככה גם לדעת מה אתם חושבים.
בהחלט. וזה גם זמן להודות, להודות לפאנליסטים הקבועים שלנו. תודה רבה לכם, סנדר זוננברג ונועם סבן.
תודה רבה, היה תענוג.
תודה רבה, אני מקווה שבפרק הבא אנחנו ניפגש כולנו כאלופי הפרמייר ליג.
אמן, אמן.
זה שיכולה לקרות.
אמן, אמן. ואנחנו נודה גם למאזינים היקרים שלנו, וחברים, מה נותר לנו עוד לאחל? שיקרה הבלתי יומן, שיקרה הנס הגדול, שאיכשהו סיטי תמעד באחד משלושת המשחקים שנותרו לה ואנחנו ננצח את השניים שלנו. זה כל כך פשוט, אבל זה כל כך קשה. זה אולי המשפט שמסכם הכי טוב את מה שמצפה לנו בשבוע וחצי הקרובים. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן, והלוואי וזה יהיה הפרק הכי שמח אי פעם. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.